השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בשבוע שעבר התחלנו ללמוד סיפור בסיפורי מעשיות, המעשה מהחכם והתם, והיום בעזרת השם נמשיך את הסיפור. נחזור בקצרה, נסכם בקצרה את מה שלמדנו בשבוע שעבר. רבנו מספר על שני ילדים שהיו גדלו ביחד והיו חברים מאוד טובים, ואחד היה חכם ומאוד מוכשר והשני היה תם. ורבנו, כשרבנו כותב על התם, אז הוא אומר שהתם לא היה טיפש אלא היה לו שכל פשוט. אז צריך להבין מה רבנו מתכוון שהוא אומר שהיה לו שכל פשוט. וכשהם גדלו נפרדו דרכיהם. החכם הלך, בגלל שהוא היה מאוד מוכשר וחכם, הוא הלך לראות בעולם מה הוא יכול לעשות. ובאמת כל דבר שהוא למד, הוא מאוד מאוד הצליח. אחר כך, אחרי שהוא הצליח בכל מיני מקצועות, הוא החליט שגם זה לא מספיק, ולמד, הלך ללמוד רפואה ופילוסופיה, והפך להיות דוקטור מאוד גדול ופילוסוף מאוד גדול, בגלל הכישרונות שלו. והיה מסתובב, והוא אמר, אם אני אתחתן ואני אקים בית, מי ידע מכל הדברים שהגעתי אליהם? אני צריך להיות להסתובב בעולם, שידעו על כל מה שהגעתי. ובפרט הוא החליט שהוא גם יחזור לעיר שבה הוא גדל, כי הוא עזב את העיר. וכל זה למה הוא רוצה לחזור לעיר שהוא גדל? שהאנשים שהוא גדל איתם יראו למה הוא הגיע. שיראו איזה חכם גדול הוא ואיזה רופא מוצלח הוא. והתם הלך בדרך אחרת לגמרי. מכיוון שהוא לא היה כישרוני כל כך, אז הוא הלך בדרך רגילה. הוא נשא אישה, הקים בית, ולמד מלאכת רצנות, זה סנדלר. הפך להיות סנדלר, וכשרבי נחמן מספר עליו, אז הוא אומר, מכיוון שהוא לא היה בעל כישרון גדול, אז לקח לו זמן עד שהוא למד את המלאכה הזאת, וגם אחר כך, כשהוא למד את המלאכה, אז הוא אומר, הוא לא היה סנדלר כל כך מומחה. היה עושה נעליים, הוא הצליח לעשות נעליים, אבל הנעליים תמיד היו יוצאות לו קצת עקומות. ולכן, הוא היה מוכר את הנעליים בפחות מכולם. המחיר של נעליים באותה עיר היה 3 זהובים, והוא מכר את זה בזהוב וחצי, בחצי מחיר. כי הוא לא היה כל כך מוכשר. אבל כל פעם שהוא גמר לעשות נעליים, הוא היה בשמחה מאוד גדולה, על זה שהוא זכה לגמור נעליים, לגמור לעשות נעליים. אז אשתו הייתה אומרת לו, מה אתה שמח? למה אתה כל כך שמח? הרי כולם, כל הסנדלרים שעושים נעליים, הם מרוויחים 3 זהובים, ואתה מרוויח זהוב וחצי. אז מה אתה שמח? אז הוא אמר לה, אז הוא אמר לה משפט שהוא מאוד ידוע בברסלב. הוא אמר לאשתו, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? אז הוא אמר לה, כל אחד יש לו את העניין שלו. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אז אני שמח בזה, בכישרונות שלי אני שמח. ואחר כך היה אומר לאשתו, אשתי היקרה, תביא לי בארוחת צהריים, תביא לי בבקשה בשר עם הרוטב, עם הקטניות ועם הירקות, אווזים צלויים בתנור, בשר בקר. אבל הם היו מאוד מאוד עניים, ופעם עניים זה לא כמו היום. היום מה זה נקרא עניים? אני זה נקרא לרדת מ-15 סלטים ל-8 סלטים. זה היום. זה נקרא עניים של תקופתנו. אבל פעם, עניים היו שהיו אוכלים לחם. כשהיו עניים, זה מה שהיו אוכלים. אז הם היו עניים. אז הוא היה מבקש מאשתו שתביא לו את הבשר עם הרוטב, אז הייתה מביא לו פרוסת לחם. אז רבנו מספר שהוא היה אוכל את הלחם, והיה שמח בלחם הזה, כאילו באמת אוכל בשר את כל הירקות, והיה אומר לאשתו, אשתי, איזה בשר נפלא, איזה ירקות, כזה דבר לא אכלתי שנים, כזה בשר. והיה מרגיש, וכשרבנו אומר את זה, אז הוא מדגיש, והיה מרגיש בלחם באמת את כל הטעמים, כאילו באמת אכל בשר. ואחר כך אמר לאשתו, אחרי כזאת סעודה, אז מה ראוי לשתות? יין, יין משובח, יין ישן, אחרי כזאת סעודה, אוכלים... אין שמחה, חזל אומרים, אלא בבשר ויין. אז עכשיו בשר הוא אכל, עכשיו הוא צריך יין. אז הייתה מביאה לו קצת מים, זה מה שהיה להם. והיה שותה את המים, והיה אומר לה, אשתי, איזה יין, איזה יין משובח, כזה יין נפלא. והיה מרגיש בזה כאילו באמת שתה את היין. וכך היה דרכו תמיד להיות בשמחה, רבנו אומר. עכשיו נחזור קצת, קצת את המשמעויות, קצת את עומקם של הדברים. ונזכיר מה שאנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, אז אנחנו מזכירים את זה, שהסיפורי מעשיות שרבי נחמן סיפר, זה התורה הכי גבוהה שיש לנו מרבי נחמן. שבתוך הסיפור, אז רבנו למעשה הלביש סודות ותורות מאוד מאוד עמוקות, ועד רבה, בגלל עומקם של הדברים, הוא סיפר את זה, הוא לימד אותנו בדרך כזאת של סיפורים, שזה כביכול נראה דבר פשוט, סיפור פשוט, יש פה שני אנשים, חכם ותם, וכן הלאה, אבל באמת מסתתר בתוך כל מילה. רבי נחמן אמר שבכל מילה בסיפורי מעשיות, יש אין ספור סודות, בכל מילה. לכן הסיפורי מעשיות זה יותר גבוה ויותר עמוק מהליקוטי מוהר"ן. ככה רבי נחמן בעצמו אמר. וכשאנחנו לומדים את זה, אז אנחנו צריכים לזכור. רבי נתן, שהיה גדול התלמידים של רבי נחמן, הוא אומר שכל מה שאנחנו מפרשים את הסיפורי מעשיות זה כטיפה מן הים. אז עכשיו נתחיל קצת להתבונן, נזכיר מה שדיברנו שבוע שעבר, שלמעשה דבר ראשון צריך להבין מי זה החכם והתם. כוונה על מה הם רומזים, על איזה עניינים הם רומזים. אז בשבוע שעבר דיברנו קצת שהחכם והתם הם מרמזים על שני דרכים בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ושתי הדרכים האלה הם גם מתגלים בחיים שלנו, אצל כל אחד מאיתנו. פירוש הדבר שיש חכם ותם בעולמות הרוחניים העליונים, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי שתי דרכים שנקראים חכם ותם, וגם לנו, לכל אחד מאיתנו, יש עבודה, יש דרך, שתי דרכים, דרך אחת נקראת החכם ודרך אחת נקראת התם, ושתיהם אמת, ועד רבה. המעלה הגדולה של האדם שהוא זוכה לשלב את שתי הדרכים, גם ללכת בדרך החכם וגם ללכת בדרך התם. יש זמנים ומצבים שאנחנו צריכים ללכת בדרך החכם, ויש זמנים ומצבים שאנחנו צריכים ללכת בדרך התם, ושניהם אמת. וזו שלמות גדולה מאוד שאדם יודע לשתף את שני הדברים. מה זה החכם והתם? שבוע שעבר הזכרנו שהרמח"ל, ואחד מהספרים בספר מאמר שנקרא קינת השם צבאות, כך נקרא המאמר, הוא דורש את המילה בראשית. והרמח"ל כותב שהמילה בראשית, כידוע, זו מילה שיש בה הרבה הרבה מאוד משמעויות וסודות. הגאון מווילנה אמר שאם לא היה חיוב ללמוד את כל התורה כולה, הוא היה לומד אך ורק את המילה בראשית. הראשון שהתחיל לפרש לנו בגילוי את המילה בראשית היה רבי שמעון בר יוחאי. ואיפה זה נמצא? הוא כתב ספר שנקרא תיקוני הזוהר. שתיקוני הזוהר זה יותר גבוה מהזוהר הקדוש. תיקוני הזוהר יש 70 תיקונים, וכל התיקונים זה 70 דרכים ו70 פירושים על המילה בראשית. אז פה אנחנו רואים פעם ראשונה קצת את העומק של המילה. אז הרמח"ל מפרש פירוש אחד, הוא מפרש יותר, אנחנו מתייחסים לפירוש אחד של המילה בראשית, ואומר הרמח"ל, המילה בראשית, נפריד אותה, נחלק אותה. האות הראשונה ב', נפריד אותה משאר המילה. ואז מה אנחנו מקבלים? ב' ראשית. שתי ראשית. ראשית זה התחלה. אומר הרמח"ל, פה נרמז על היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם שתי התחלות. בבריאת העולם יש שתי התחלות. הכוונה, שני יסודות, יש שני יסודות מאוד מאוד עמוקים בבריאת העולם, שהם נרמזים במילה בראשית, שזה שתי התחלות. ומה עם שתי התחלות? שתי התחלות הם נקראים, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא כתר וחוכמה. זה שתי מדרגות, שתי בחינות, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מה זה כתר וחוכמה? המסביר הרמח"ל, חוכמה זה מה שאדם יכול ללמוד ולהבין ולהשיג בכוחותיו בעולם הזה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו כוחות, ואחד הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה מתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה נקרא החוכמה והבינה והדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ושאנחנו משתמשים בזה כדי ללמוד, כדי להעמיק בלימוד התורה ובעוד דברים, מה שכל מה שקשור לאדם ללמוד בעולם הזה, זה נקרא דרך החוכמה. שאנחנו יכולים ללמוד ולהבין דברים. אבל יש עוד מדרגה בהנהגת העולם, וההנהגה הזאת נקראת כתר. כתר זה נקרא סוד האור הגנוז. פירוש הדבר שכמה שאדם יכול ללמוד, וכמה שאדם יכול להבין ולהעמיק בדברים, ואפילו יהיה החכם הכי גדול, ואפילו יהיה הנביא הכי גדול, ואפילו משה רבנו בהר סיני, כל מה שהוא למד והשיג והבין, עדיין זה רק עדיין כטיפה מן הים. כי יש עדיין עוד אין סוף דברים, עוד אין סוף חוכמות ומדרגות שאדם יכול להשיג, ולעתיד לבוא אנחנו גם נשיג את זה. אז כל המדרגות וכל החוכמות וההבנות שאנחנו לא יכולים להשיג על ידי חוכמתנו ושכלנו, כל זה נקרא מדרגת הכתר או האור הגנוז, שזה לעתיד לבוא יתגלה לנו. אבל אם כל זה אנחנו לא יכולים להשיג וזה לא שייך לנו, אם כן, מה החשיבות שאנחנו בכלל נדע מזה ונעיין בזה, אם זה לא שייך לנו? אז אומר הרמח"ל, אנחנו כן יכולים להשיג בחינות, הבנות מסוימות ממדרגת הכתר, אף על פי שזה גדול וזה גבוה משכלנו. אבל להשיג ממדרגת הכתר אי אפשר על ידי לימוד. כי אם האדם ילמד, אז הוא יכול להשיג מה שמדרגת החוכמה מאפשרת לו להשיג. מדרגת הכתר יותר גבוהה ממדרגת החוכמה, אז אי אפשר להשיג. וזה המקובלים והצדיקים, ובפרט רבי נחמן, מגלים לנו את סוד ודרכים, איך אנחנו יכולים להשיג כל מיני הבנות, חוכמות והשגות שהן ממדרגת הכתר. זאת אומרת שאף על פי שהאור הוא גנוז, והוא יתגלה רק לעתיד לבוא, עם כל זה יש אפשרות גם עכשיו, בשעה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, כל אדם יכול להשיג השגות והבנות ממדרגת הכתר. ואף על פי שביחס למה שיש, זה אפילו לא כטיפה מן הים, זה אפילו פחות מטיפה מן הים, עם כל זה, מכיוון שזה בא ממקום מאוד מאוד גבוה, כל הבנה, כל השגה שאנחנו נשיג משם ונקבל משם, זה ישפיע על החיים שלנו השפעות מאוד מאוד גדולות. מכיוון שאומנם זה מעט ביחס למדרגת הכתר, עם כל זה, מכיוון שזה בא ממקום כל כך גבוה, ההשפעות שזה ישפיע עלינו, והדברים שזה ייתן לנו, זה דברים עצומים מאוד, דברים מאוד מאוד גדולים, מה שאדם יכול לקבל. כי כל מה שאדם משיג ממדרגת הכתר, זה נותן לאדם שכל חדש לגמרי, הבנה חדשה לגמרי. לכן כל אחד מאיתנו יכול שהחיים שלו ישתנו לגמרי, ברגע שאנחנו נשיג ממדרגת הכתר. השאלה היא איך אנחנו נוגעים במקום הזה, באיזה דרך אנחנו יכולים להשיג איזושהי השגה מהמקום הזה, כי כמו שאמרנו, על ידי שאנחנו נלמד, כמה שנלמד, נשיג הרבה, אבל רק במדרגת החוכמה, לא במדרגת הכתר. וזה הסוד של החכם והתם. החכם זה מרמז על הכוח שיש בתוכנו להשיג מהחוכמה. התם מרמז על הכוח שיש בידינו להשיג ממדרגת הכתר. להשיג את מדרגת הכתר זה דרך התם, זה דרך התמימות. ובדרך החכם אפשר להשיג הרבה דברים, אבל רק במדרגת החוכמה. לעלות למעלה ממדרגת החוכמה, אנחנו צריכים את דרכי התם. זה נקרא דרך התם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ומה הם היו דרכי התם? מה הם דרכי התם? דרכי החכם זה פשוט. זה פשוטו, לשבת וללמוד. כל דבר שאדם לומד ומשיג בדרך הלימוד, זה נקרא בחינת החכם. אבל מה הם דרכי התם? אומר רבי נחמן, כל דרכי התם נרמזים בתוך הסיפור. בתוך הסיפור זה נרמז כל דרכי התם. הדבר הראשון, יש כמה וכמה עצות שעל ידי שאנחנו זוכים לקיים אותם, אז אנחנו זוכים להגיע... אנחנו זוכים להגיע לדרך התם. הדבר הראשון זה העניין של, כמו שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, זה העניין של התפילה וההתבודדות. דהיינו שכל שיחה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, היא פועלת ונוגעת במקום מאוד מאוד גבוה. אף על פי שכתוב בספרים, הרבה זה כתוב, היסוד הזה כתוב הרבה בספרים, שאף על פי שכשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, מדברים עם הקדוש ברוך הוא בכל דרך, זה יכול להיות בתפילה, שחרית, מנחה, ערבית, זה יכול להיות בתוך התהילים, או בספר שיקרא ליקוטי תפילות, או שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, פשוט לדבר בלשון שלנו, בדרך שלנו. ברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אז המקובלים כותבים שהתפילה מגיעה לעולם שנקרא אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה זה מגיע לעולם הנסתר? הכוונה היא שבעולם שלנו לא רואים את פעולת התפילה. מה לנו זה אנחנו לא רואים את זה. כי אם היינו רואים מה פועלת התפילה, כל מה שהיינו עושים זה היינו מתפללים. לא היינו עושים שום דבר אחר, פשוט היינו מתפללים. כי כל העולם, כל ענייני העולם, ברוחניות ובגשמיות, הכל נקבעים לפי התפילות של עם ישראל. ורבי נחמן גילה לנו מאוד את הנקודה הזאת. הוא לא הראשון שדיבר על זה, אבל הוא מאוד העיר באלף וחיזק את הנקודה הזאת של המעלה הגדולה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש עם רעהו. בלשון של כל אחד מאיתנו, פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, עם ישראל, אחי ורעי. אנחנו בבחינת אחים וחברים של הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולעתיד לבוא, יש מדרש שנקרא פרקי משיח. המדרש כתב שם שלעתיד לבוא כל יהודי, כל יהודי יתהלך בגן עדן ולא יפחד מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו נשמע שיעורים מהקדוש ברוך הוא, ואם יהיה לנו קשה מה שהוא אומר, אז אנחנו נקשה עליו קושיות, ובמקום שנסבור אחרת מותר לנו לחלוק על הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל. היום זה לא מתגלה עדיין, כי אנחנו עדיין בזמן העבודה, אבל לעתיד לבוא כתוב בפרקי משיח שזה יתגלה הדבר הזה. היום המשמעות של הדבר היום זה להשיג ולהבין את הכוח שיש לנו בתפילה. כי ברגע שאנחנו נוהגים ללכת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה הכוח הכי גדול להפוך את כל החיים שלנו. רק מה? העניין הוא שיש כזה הסתרה. לא רואים בעולם הזה את הפעולה של התפילה. אם היינו רואים, כמו שאמרנו, אם היינו רואים את הפעולה של התפילה, אז לא היה שום בחירה בעולם הזה. אנחנו היינו כל היום רק מתפללים, רוקדים, שרים ומתפללים לקדוש ברוך הוא. מרוב שמחה, מה שאנחנו פועלים. היום אנחנו שומעים על כל מיני דברים שקורים בעולם. אז האדם שומע, יש חיזבאללה ויש דאש, ואובמה ככה מדבר, ופוטין ככה מדבר, ונתניהו ככה אומר, ואנחנו כמה עם ישראל זה עם חכם, וגם עם דברן. אנחנו גם אוהבים לחשוב, וגם אנחנו אוהבים לדבר. וכמה אנחנו מדברים על הדברים האלה. ואם הוא יעשה ככה, ואם הוא יחליט ככה, ומה יהיה כך, ומה יהיה במצב הזה. ואנחנו לא יודעים שאם היינו לוקחים את כוח הדיבור שלנו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז באמת, מי שנוהג ללכת בדרך של התפילה וההתבודדות, אז שיתגלה האמת של העולם, שיבוא משיח צדקנו ויסיר את המסך מכל ההסתרה שאנחנו נמצאים, אז יתברר שהראש הממשלה האמיתי של עם ישראל זה בן אדם שמתפלל ומתבודד. למה הוא נקרא ראש הממשלה האמיתית? כי באמת כל מה שקורה זה על פי התפילות שלנו. ואז אנחנו נראה שבעצם אם יש חבורה של אנשים שנוהגים כל יום ללכת להתבודד ביחד, אז בעצם יכול להיות שהם הממשלה האמיתית. אולי הם מועצת ביטחון. למה? הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז הכל מתהפך. הכל מה שקורה בעולם זה הכל על פי התפילה והדיבור שלנו. אז הדרך הראשונה, הנקודה הראשונה של התם, זה היה שהתם ידע את גודל הכוח, את כל גודל המעלה של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. והחפץ חיים כותב שאילו האדם היה נוהג לדבר בתוך ביתו עם הקדוש ברוך הוא כל יום, כמה צרות, כמה איסורים וגזרות רעות היה חוסך מעצמו. כל כך הרבה צרות שאנחנו עוברים, היינו חוסכים את זה מעצמנו אם היינו נוהגים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי התפילה שלנו הופכת, היא הופכת את העולמות. שלמה המלך כתוב במדרש שבשעה שהוא בנה את בית המקדש, אז הוא התפלל תפילות שבעצם הם קבעו את כל ההנהגה של בית המקדש. מה אומר שלמה המלך לקדוש ברוך הוא? עכשיו התפילה הראשונה, אחרי שהוא גמר לבנות את בית המקדש הראשון, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אומר, יהי רצון שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. אנשים שהולכים בדרך, פעם לא היה רכבים כמו היום, היו חמורים, במדבר גמלים, או ברגל היו הולכים. זו הייתה התנועה ממקום למקום. ממילא לעבור ממקום למקום זה לוקח זמן. אדם היה גם בלילה, יום ולילה, היה צריך להגיע ממקום למקום. זה לפעמים היה יומיים, שלושה. אומר שלמה המלך, אני מבקש ממך, כל האלה שהולכים בדרכים, שמתפללים אליך, לא תקבל את תפילתם. מסכנים, למה? מה שלמה המלך רוצה מאלה שהולכים בדרכים? למה שלא תיכנס עם התפילה? אומרים חז"ל, שלמה המלך ידע שאם הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילת עוברי דרכים, לא ירדו גשמים בעם ישראל, במדינת ישראל. למה? אדם הולך בדרך, מה הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא? יתחיל גשם, מה הוא יבקש ממנו ישר? תעזור שלא ירד גשם. אני עוד 12 שעות מגיע ליעד שירדו גשמים אז. הקדוש ברוך הוא היה מקבל את התפילה שלו. אבל הבעיה שעוד 12 שעות היה מישהו אחר שהיה אומר את זה לקדוש ברוך הוא. חכה עוד 12 שעות. מה היה יוצא? אומר שלמה המלך, אם ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים, לא ירדו גשמים במדינת ישראל. אני מבקש ממך, אל תשמע לתפילה שלהם, שכדי שירדו גשמים. אז אומר, אחד מהצדיקים בדור הקודם, הרב מלצר, אז הוא אומר, אדם מתפלל שלא ירדו גשמים, הכוח של התפילה של האדם היהודי כל כך חזק, שהייתה מונעת גשמים מעם ישראל. מזה אנחנו לומדים את הדבר הזה. אחד הדברים, זה הרב מלצר אמר, שרואים, אחד הדברים שהרבה מאוד טועים, זה השירות של תחזית מזג האוויר. אז זוכר שלפני, עד לפני כמה שנים היו אומרים, אם מודיעים שירד גשם, תלך עם חולצה קצרה. אם מודיעים שיש שרב, תיקח מטריה. כל כך היו טועים ומתבלבלים. שאל הרב מלצר, מדוע הם כל כך טועים ומתבלבלים? עכשיו, באמת יש להם, באמת היום זה מאוד מאוד משוכלל מבחינת טכנולוגיה. ואף על פי כן הרבה טועים. אז הרב מלצר אמר, אתם יודעים למה הם כל כך הרבה טועים? כי עכשיו הם רואים מציאות שבאמת צריכה לקרות עוד כמה שעות. הבעיה שיש איזה יהודי בדרך שמתפלל תפילה שינה את כל המזג אוויר. אז כי התפילה של שלמה מלך הועילה רק לבית המקדש הראשון. היום זה כבר לא מועיל. אז תפילת עוברי דרכים, מה שאדם מתפלל, אז הם נכנס לפניו. אז הכוח של התפילה שלנו, את זה התם ידע. התם ידע את הכוח של התפילה, והיה מקיים בשבתך בביתך ולכתך בדרך, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם הולך בדרך התפילה, הוא זוכה. התפילה היא מגיעה עד למקום הכתר. מסביר רבי נתן, בספר שנקרא ליקוטי הלכות, שכשאדם נוהג בקביעות ללכת בדרך התפילה וההתבודדות, הוא זוכה לקבל השפעה ממדרגת הכתר, לכן כל הדעת, כל החוכמה, כל ההבנות וההשגות של האדם השתנו לגמרי ברגע שאדם ילך בדרך של התפילה בקביעות. אדם יתחיל לקבל משקפיים אחרות לגמרי. אדם יתחיל להסתכל על החיים, להבין הבנות חדשות לגמרי בכל החיים, בכל המציאות שלנו, ברגע שאדם הולך בדרך הזאת. אז זה הדבר הראשון, זה הנקודה הראשונה להמשיך איזושהי השפעה מהמקום הזה שנקרא מדרגת הכתר. אז זה העצה הראשונה, הדרך הראשונה. הדרך השנייה זה נקודה מאוד מאוד עמוקה, נקודה מאוד עמוקה, וכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו למעשה הוא שופט ודיין, וכל יום אנחנו שופטים. אנחנו כל הזמן שופטים ומבקרים דברים שאנחנו רואים. ואחד הדברים העמוקים ביותר במשפט שלנו זה, לא הרבה פעמים אנחנו מודעים לזה, אבל אנחנו עושים את זה, אנחנו למעשה שופטים את הקדוש ברוך הוא. כל יהודי שופט את הקדוש ברוך הוא. למעשה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עומד אצלנו למשפט. מה הכוונה? מתי אנחנו קרה שאנחנו שופטים את הקדוש ברוך הוא? כותב הרב דסלר בספר מכתם אליהו, הוא אומר, קוראים לכל אחד מאיתנו מקרים. כל הזמן החיים מלאים מקרים שקורים לנו. לפעמים אנחנו מצליחים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים. הרבה פעמים עובר עלינו כל מיני צמצומים, קשיים. ואנחנו נתקלים הרבה מאוד במצבים לא נעימים בחיים שלנו. אומר הרב דסלר בספר מכתם אליהו נקודה מאוד עמוקה. הדרך שאדם מקבל את המקרים הלא נעימים שקורים לו בחיים, בעומק הנפש, האדם למעשה דן את הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. מדוע? מה זה קשור לדון את הקדוש ברוך הוא? מכיוון שעם ישראל, אנחנו נקראים מאמינים בני מאמינים. ואנחנו יודעים, בעומק הנפש אנחנו יודעים, שבעצם כל המאורעות שקורים לנו זה מעת השם. מעת השם יצא הדבר. זה לא, גם כשאדם מתרגז על אשתו, ועל החברים שלו, על הבעל הבית, או על נתניהו. אנחנו על הרבה, אנחנו שופטים, אז לפעמים אנחנו מתרכזים על נתניהו, לפעמים על אובמה, לפעמים על פוטין, ולפעמים על האישה שלנו, לפעמים האישה על בעלה, לפעמים על הילדים. אז בעומק הנפש אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הדברים האלה. אחד הראשונים, הראשון שידע את זה, זה היה אדם הראשון. אדם הראשון ידע שהכל זה מת השם. הקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, למה אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו ישר? אבל שתי דברים יש בזה. הוא אמר לו בעצם שתי דברים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, אני לא השם. זה היא. משם מתחילות כל הבעיות של השלום בית. הרבה פעמים אנחנו באים לבעיה של שלום בית, אז אני אומר, טוב, מה קורה? אז הבעל, בדרך כלל הבעל מדבר ראשון, כי רק באנגליה זה lady first, בישראל זה הגבר מדבר ראשון, ובעיות של שלום בית זה תמיד הגבר. מה קרה? זה היא. הכל התחיל ממנה. היא הבעייתית פה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, מי בריאת העולם זה ככה? זה לא התחיל אצלי. זה כבר אדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, ואיפה כל הבעיות התחילו? האישה. אבל הוא אמר לו עוד משהו. הוא לא אמר לו רק האישה. מה הוא אמר לו? האישה אשר נתת עמדי. זה התחיל ממנה. אבל תדע לך, אני גם יודע, אני מלמד עליה קו זכות. תדע מי באמת השם פה? אתה. לא יכלת לברוא משהו יותר קל ולוח להסתדר איתו? איזה מין בריאה זאת? איזה מין בריאה הוא שואל את הקדוש ברוך הוא? באמת, בעומק הדבר, אדם הראשון כבר, הוא אמר האישה, אבל הוא ללמד עליה זכות. הוא אמר, אתה עשית את זה ככה. אתה נתת כזה דבר איתי. אתה כל יכול, אתה יכול לברוא את הכל, תברא את הכל הרבה יותר נוח. מה אתה בורא כאלה בעיות? אני רק עכשיו בראת אותה, לא עברה שעה. אמרתי לה, אל תוכלי בעץ הדעת. לא רק זה, אני ראיתי גם שיש פה בעיה. אמרתי לה, גם אל תגיעי בעץ הדעת. אחרי שעה, שעה בסך הכל, לפני שעה היא נבראה. היא כבר באה אליי עם התפוח ואומרת לי, תאכל, תראה איזה תפוח טוב. אני אמרתי, תראה, אני עכשיו בראת אותה, היא לא, היא חכמה, היא רואה הרבה דברים, והיא אומרת לי שהתפוח הזה הוא טוב, אז האמנתי לה ואכלתי. מה בראת דבר כזה שישר הלך ואכל מן התפוח? אז אומר הרב עשה במכתב מאליהו, שמאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, ובעצם צריך לדעת דבר עמוק, כולנו אכלנו מעץ הדעת טוב ורע. כי כל הנשמות היו באדם וחווה, וכל אדם אכל, כל נשמה אכלה מעץ הדעת טוב ורע. זה סוד גדול מאוד בקבלה, הדבר הזה. ומאז אנחנו בעצם נמצאים במציאות שבפנימיות שלנו, יש לנו טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דסלר, איך זה מתגלה בתוכנו? אומר דבר מאוד עמוק, כל כעס שאדם כועס, כל עצבות שאדם עצוב, זה בעצם טענה כנגד הקדוש ברוך הוא. השורש הפנימי של הדבר, השורש הפנימי הנסתר של כל כעס וכל עצבות זה, מכיוון שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מכילה, אבל אתה השם במצב הזה. ואתה לא יכולת לברות ראש ממשלה קצת יותר חכם? לא היית יכול... מה הבעיה? כל חודש חסר לי 3,000 שקל שהכל יסתדר. יש לך בעיה להעביר לי את ה-3,000 שקל? אז מה הבעיה שלך לעשות כזה מ... אני לא, מה אני ביקשתי לך? אני לא ביקשתי לך גם מיליונים. סדר שכל חודש יהיה לי עוד 3,000 שקל. הבאת לי ילדים בעייתיים, הבאת לי הורים בעייתיים. אנחנו תמיד נמצא את מי להאשים. אבל בעומק, אומר הרב דסלר, בעומק הלב אנחנו יודעים שמעת השם יצא הדבר. זה הקדוש ברוך הוא סובב את כל המציאות הזאת. אומר רבנו מלמד אותנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר, כשאדם דן את הקדוש ברוך הוא לקו זכות, זה אחד מהתיקונים הכי גדולים ואחד העבודות הכי גדולות שלנו בעולם הזה. מה זה נקרא לדון את הקדוש ברוך הוא לקו זכות? לדעת שאף על פי שאני עובר מציאות של צער, ועבר עליי עכשיו איזה צמצום, או איזה קושי, עליי, על המשפחה שלי, על עם ישראל, עובר איזה מציאות של קושי, ובתוך הקושי הזה אני מסתכל, ואני אומר בצורה, בלשון הזאת, אני אומר, אני לא מבין למה זה קורה, אבל אם זה קרה בדרך הזאת, ובדי שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, ובדי שגם הצער הזה והצמצום הזה זה לטובה. ואם אנחנו מתחברים עם המקום הזה, אומר רבי נחמן, זה אחד מהתיקונים הכי גדולים של האדם בעולם הזה, זה לזכות להסתכל בעין טובה ולדון לקו זכות את הקדוש ברוך הוא במציאות הזאת שקורית לנו. ועל ידי זה אומר רבנו, מלמד אותנו פה נקודה מאוד עמוקה. זה הדרך, העצה הראשונה שאדם זוכה למה שנקרא לב ישר. ודוד המלך אומר בתהילים, מי שזוכה ללב ישר, מה הוא מקבל? הוא לישרי לב שמחה. פה זה יסוד מאוד גדול. אחד הדברים שכל אדם, לא כל אדם, שכולנו רוצים ומחפשים ומבקשים איך זוכים לשמחה. למעשה, הגן עדן האמיתי זה שאדם זוכה לקנות את השמחה בקביעות ובתמידות. כשאדם זוכה לקנות את השמחה בקביעות ותמידות, זה הגן עדן האמיתי. לעומת זה, מה זה הגיהנום? רבי נחמן מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הגיהנום זה לא מקום. הגיהנום זה מצב. הגן עדן זה מצב, זה מקום רוחני, והגיהנום זה מקום ומצב רוחני. והכל זה בתוך הלב שלנו. אדם בעולם הזה, רבי נחמן אומר, שתי חברים יושבים ביחד, עכשיו, אחד נמצא בגן עדן, אחד נמצא בגיהנום. הם יושבים אחד ליד השני. ועושים את אותו דבר, אחד בגן עדן, אחד בגיהנום. מדוע? כי הגן עדן זה מקום, זה מצב של הלב. זה מדרגה של הלב. כשאדם בשמחה, כשאדם מרגיש ומבין ומשיג איך הכל לטובה, וכל המציאות, אף על פי שבעיניים זה נראה שיש פה דברים קשים ורעים וקלקולים, עם כל זה, הכל זה רק מצמיח את הגאולה ואת הישועה, ודע שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, והוא זוכה מתוך זה לשמחה, אומר רבנו, מגלה לנו דבר מאוד גדול, זה נקרא הגן עדן. כי הגן עדן זה מדרגת הלב, זה מצב הלב. וכל העולם כולו רוצה להיות בגן עדן. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. אנחנו רוצים להיות במציאות של המנוחת הנפש, השלווה והשמחה. ברגע שאנחנו זוכים לזה, אז אנחנו בגן עדן. לעומת זה, ברגע שאדם יש לו פחדים, חרדות, עצבויות, בפרט, הדבר הכי קשה לאדם זה שאדם בעצבות. אין מחלה יותר גרועה מעצבות. אומר, בספר שנקרא חיים מוהר"ן, אומר רבי נחמן, יותר משהיצר הרע רוצה להפיל את האדם היהודי בעבירות, הוא רוצה להפיל את האדם היהודי בעצבות. כל העבירות, ככה אומר רבי נחמן, כל העבירות שהיצר הרע מכשיל אותנו, זה לא בשביל העבירות. מדוע? כי העבירות לא נותנים לו כל כך הרבה, הוא לא מרוויח הרבה מהעבירות שלנו. ממה הוא כן מרוויח? מהעצבות שבאה אחרי העבירות. היצר הרע רוצה להפיל אותנו בעצבות. אומר רבי נחמן, המחלה הכי גדולה והמקום הכי קשה של האדם בעולם הזה, זה שאדם נופל לעצבות. מדוע? כי מהי עצבות? עצבות זה מסכים. יש צינור של חיות. כל אחד מחובר לאיזשהו צינור של חיות. כשהצינור הזה פתוח, אז האדם במקום הכי טוב שיכול להיות. כי אנחנו מחוברים. אנחנו מחוברים עם שמחה, מחוברים עם אור, מחוברים עם עושר. האדם יכול במקום הזה לעשות את הכל, לפעול את הכל ולתקן את הכל. ברגע שזה נסגר, שם פתאום האדם נופל לצמצום. נופל לצמצום, לחוסר חיות. וכשהעצבות זה המקום, זה המסכים הכי קשים. העצבות זה המסכים. אדם עצוב לא יכול לעשות שום דבר. מה אדם עצוב רוצה לעשות? אז מישהו פעם סיפר לי, אמרתי לאשתי, אשתי, אני מאוד אוהב אותך ואת הילדים, אני רק לא מסוגל לסבול שום דבר, אני הולך, אני נכנס למיטה, אני מכין ליד המיטה קנקן תה וכדורי שינה, כל פעם שאני תורר אני שתי כוס תה ואני אקח כדור שינה, תאירי אותי מתי שיבוא המשיח. עד ביאת המשיח אני לא רוצה לראות את העולם עד ביאת המשיח. זה אדם עצוב. אדם עצוב רק רוצה להיכנס למיטה, לא להכיר אף אחד. חסות הראש בשמיכה, אני לא מכיר אף אחד, אני לא יודע שום דבר, תודיעו לי מתי שיבוא המשיח. באמת, היום הרבה עושים את זה. רק מה? מכיוון שאי אפשר לישון כל כך הרבה, אז מה עושים? לוקחים היום כל מיני עשבים, מאשנים אותם, ומה זה בעצם כל הסמים? לא להכיר את המציאות, לא רוצה את המציאות. לא יודע, המציאות הזאת היא לא נראה לי המציאות הזאת. השורש של כל זה זה העצבות. אז כותב דבר נורא מאוד. כותב אחד מגדולי המקובלים, הוא היה תלמיד חבר של הרמח"ל, קראו לו רבי משה דוד ואלי. הוא כתב יש בידינו 22 ספרים ממנו. הוא כתב יותר, אבל יש לנו היום 22 ספרים ממנו. הוא כותב, באחד הספרים הוא כותב, הרמ"ד ואלי כותב, שלפני שיבוא משיח צדקנו, יהיה כזה צער בנפש. זה חלק מה איסורים, החבלי לידה של הגאולה. אז אומר הרמת ולי, כותב שיהיה כזה צער בנפש שאנשים ילכו, זה ספר שנכתב לפני 270 שנה. אומר, אנשים ילכו לעשן סמים כדי להשקיט מעל ליבם את הצער של הגלות, של החבלי לידה. וזה פלא, זה כמעט נבואה לכתוב כזה דבר לפני 270 שנה. אז כך הוא כותב. אז השורש של זה העצבות. לעומת זה, אומר רבי נחמן, שאדם זוכה לשמחה, אדם בעולם החירות. זה הגן עדן, השמחה. אדם שמח, הוא יכול לפעול וליצור ולעשות הרבה דברים, ולמעשה זה אדם מחובר, אדם מחובר עם חיות עצומה ברגע שהוא שמח. לכן, כל העניין של הפסיכולוגים היום, הפסיכיאטרים, סדנאות למיניהם, כל העצות, זה הכל איך להביא את האדם למקום שהוא יזכה להיות בשמחה. אומר רבי נחמן, בוא אני אספר לכם את העצה היסודית והשורשית ביותר, איך זוכים לשמחה. ולישרי לב שמחה. תזכה להיות ישר לב. מה, איך זוכים להיות ישר לב? אומר רבי נחמן, תדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. כשאתה תשתדל מאוד ללכת בדרך הזאת, ולראות איך שכל מה שעובר עליך, הכל לטובה, הכל מעט השם והכל לטובה, על ידי זה אתה תזכה לשמחה. זה הפסיכולוגים עוד לא יודעים את ההצעה הזאת. בעזרת השם, עוד מעט יתחילו ללמוד במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ליקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות, ואז הם יתחילו לעבוד עם הכלים האלה. באמת בזה, שמעתי שבאוניברסיטת תל אביב, במחלקה לפסיכולוגיה, רוצים להעניק לרבי נחמן תואר דוקטור הכבוד בפסיכולוגיה. באמת הם צריכים לעשות את זה. צריכים שהוא יהיה ראש המחלקה. שיהיה ראש המחלקה, יתחילו באמת, הם יוכלו להתחיל לעזור לאנשים באמת. אז זה נקודה מאוד עמוקה. רבנו בתוך הסיפור מזכיר כמה וכמה פעמים, ומנהגו היה להיות בשמחה תמיד. מאיפה הוא זכה לשמחה? אומר רבי נחמן, שתי העצות האלה שעד עכשיו דיברנו, אדם שלך בדרך התפילה וההתבודדות, והדרך שאדם משתדל לדון את הקדוש ברוך הוא לקו זכות, דיינו לראות איך שכל מה שעובר עלינו בכלל ובפרט, הכל לטובה, לאט לאט האדם מתחבר עם המקום, הזה שנקרא שמחה. אדם מתחיל לקבל, ואני רוצה להגיד משהו מניסיון אישי. גם עם עצמי וגם עם אחרים. זה בדוק ומנוסה הדבר הזה. אדם שילך תקופה מסוימת ויעבוד על שתי הנקודות האלה, בלי לשים לב, אדם לא ישים לב, פתאום הוא יתפוס את עצמו שהוא פתאום בן אדם שמח. הוא אפילו לא ישים לב למה הוא שמח. זה לא רואים את זה. פשוט אדם נהיה שמח. כשאדם הולך עם שתי הנקודות האלה, פתאום אדם מקבל את העניין של השמחה. אז זה שתי עצות הראשונות של התם. עכשיו נראה את הנקודה השלישית של התם. והנקודה השלישית זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן. הטעם הביא נקודה מאוד עמוקה. אנחנו באנו לעולם לתקן. את מה לתקן? קודם כל צריך לדעת, זה היסוד הכי גדול של היהדות. באנו לתקן את עצמנו. הרבה פעמים יש אנשים, וגם אצלנו זה מתעורר, אנחנו רוצים לעזור לתקן את העולם. שהעולם יהיה עולם יותר מתוקן. למעשה, כל אחד שרץ לבחירות, לכנסת ולממשלה, זה בא ממקום שהוא רוצה לתקן את העולם. זה גם משתלם, זה משכורת טובה, וזה גם כבוד. וגם יגידו עליי, אלה שגדלו איתי, יגידו, אתם זוכרים את ראובן שלמד איתנו בכיתה, הוא כבר ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה. אז זה כבוד, זה גם משכורת, כמו שאמרנו. אבל גם, יש גם נקודת אמת. אדם רוצה לתקן את העולם. לכל אדם יש נקודה פנימית שהוא היה רוצה לעזור למציאות הכללית, לכלל. אבל, אומר רבי נחמן, בוודאי זה נקודה טובה, זה נקודה חיובית, אדרבה. זה בוודאי דבר גדול. אבל אף אדם בעולם לא יכול לעזור עזרה אמיתית לתיקון הכלל, אם הוא לא מתחיל מהנקודה הראשונה, מהיסודות. אי אפשר לבנות בניין של 10 קומות, 100 קומות, אם לא מניחים יסודות, יסודות מוצקים שמתאימים לזה. זה משל. הנמשל הוא, שאדם קודם כל, לפני שהוא שואל את עצמו את השאלה, איך אני עוזר לתקן את העולם, את עם ישראל, את מדינת ישראל, את האזור שבו אני גר. יש כאלה שרוצים להיות ראש ממשלה, יש כאלה שמסתפקים להיות ראש עיר. אז הוא רוצה לתקן את העיר שבה הוא גר. הוא רוצה להיות ראש עיריית תל אביב. אומר רבי נחמן, אתה יכול להיות ראש עיריית, יכול להיות שזה גם מתאים לך. אבל אם אתה רוצה לעזור באמת, צריך לדעת את היסוד הגדול, קודם כל אתה צריך לתקן את עצמך. או על כל פנים ללכת בדרך שאתה מתקן את עצמך. אתה לא יכול לתקן את הכלל אם את עצמך אתה לא תיקנת. מה זה נקרא לתקן את עצמנו? לתקן את עצמנו זה לקרוא, הדבר ראשון זה לתקן את המידות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה. והמתנה הטובה זה מידות לא טובות. לכל אחד מאיתנו יש כעס ויש קנאה ויש צרות עין ויש רצון לכבוד ולגאווה וכן הלאה. ועוד נלווה לזה עוד כמה מתנות טובות שזה נקרא תאוות של העולם הזה. תאווה אכילה ושתייה ותאווה של ממון ותאוות ניאוף. לכל אחד מאיתנו יש את כל המכלול, כי ככה באנו לעולם. באנו לעולם עם כל הדברים האלה. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. עכשיו, למה זה נקרא מתנות? לכאורה זה הפוך, זה לא מתנות. זה דברים לא טובים. אבל באמת זה דברים מאוד טובים. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, כדי שבעולם הזה אנחנו נעבוד על זה ונתקן את זה. התחלת כל התיקון שלנו, אם אדם רוצה לדעת מה היסוד של התורה, היסוד של התורה, מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, זה קודם כל שנדע איך לעבוד על עצמנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כדי שאנחנו נדע לעבוד על עצמנו ולתקן את עצמנו. ופה אני רוצה להגיד משהו במאמר מוסגר. אחד מהדברים הכי חסרים בכל הדרך של איך שהקימו את מדינת ישראל, זה מה שמונח בחינוך, שהחינוך שלנו לא מלמד אותנו בכלל את הדבר הזה. מלמדים אותנו את כל הדברים שבעולם. תהיה להיות עורך דין, להיות פרופסור, להיות טייס, להיות חייל וכן הלאה. כל החינוך שמלמדים אותנו, הכל זה מגדל פורח באוויר. מדוע? כי לא מלמדים אותנו, בחינוך החילוני, לא מלמדים אותנו את היסוד של כל החינוך. אתה באת לעולם לתקן את עצמך. לפני שאתה צריך להיות עורך דין, פרופסור, טייס, חייל קרבי, כל אחד מה שלימדו אותו וחינכו אותו, קודם כל אתה צריך, החינוך צריך ללמד אותנו, צריך ללמד מה הרגע שילד מגיע לבית ספר, קודם כל את היסודות האלה. אם לא מלמדים אותנו את זה, אין חינוך. הכל זה דמיון. שום דבר לא יועיל ושום דבר לא יעזור אם לא מלמדים אותנו את היסודות האלה. אני רוצה לספר משהו. אני גדלתי בחינוך חילוני. בכל השנים שלמדתי בחינוך החילוני, פעם אחת שמעתי שיחה בנושא הזה. יום אחד, אני לא יודע איך זה קרה, שהביאו לבית ספר איפה שלמדתי, הייתי אז בכיתה ח', אני לא יודע איך קרה כזה דבר נורא, שהביאו רב שידרוש. כל השנים שלמדתי בחינוך החילוני, זה היה פעם היחידה שהביאו רב לדרוש. והרב הזה בא, ואמר לנו, ילדים חמודים ונחמדים, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים מה אחד הדברים הכי חשובים שאתם צריכים לדעת? זה להעריך ולכבד את אבא שלכם ואת אמא שלכם על כל מה שהם עושים עבורכם. אתם יודעים כמה אבא והאמא מתאמצים בשביל ילדים? תחשבו, הם הולכים לעבוד, הם מביאים כסף כדי לתת לכם אוכל ולשלם על הלימוד, והם נותנים לכם מיטה והם קונים לכם בגדים, ואתם, בטבע, ככה הוא הסביר לנו, שבטבע ילדים לא שמים לב לזה, לא יודעים להעריך את הדבר הזה. אז אני אומר לכם, ככה הוא אמר, אני אומר לכם, תדעו לכם שאתם צריכים מאוד לכבד אותם, כי אתם לא יודעים כמה הם מוסרים את הנפש, כמה הם מתאמצים עבורכם. אני רוצה להגיד לכם משהו, מכל מה שלמדתי, כל השנים, זה הדבר היחידי שנשאר לי, דבר הזה. וכשהתקרבתי ליהדות ולתורה, והתחלתי לראות שבעצם כל התורה, כל היהדות, זה היסודות האלה. זה ללמד אותנו לשים לב לדברים שבין אדם לחברו, איך לתקן את עצמנו. הרבה דברים, התורה זה אינסופית, יש אינסוף חוכמה בתורה. וודאי זה דבר גדול ללמוד את הכל. אבל גם בדרך התורה, זה היסודות של כל הבניין. אדם שיהיה החכם הכי גדול בתורה, אם הוא לא עובד על עצמו, לתקן את עצמו, באיך, בין אדם לחברו, חז"ל אומרים לנו, אתם יודעים למה הדבר דומה? לנזם של זהב באף של חזיר. אדם למד, אני החכם הכי גדול, אבל הוא לא יודע איך לדבר עם החבר שלו. עם ההורים שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו. אז הכל חסר, כי כל יסודות התורה זה לתקן את המידות שלנו. ואדרבה, יתר על כן, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם עם מידות לא טובות כדי שנעבוד על זה, שנתקן את עצמנו. למה שלא נבוא במגע עם הציבור? לא. לא, לא, לא. לא זאת הייתה הכוונה. הכוונה לא הייתה זאת. באמת, אדם יכול מתחילת דרכו. הכוונה, משהו, נגיד, בגיל 20, אדם מתחיל את דרך החיים הבוגרת שלו. יכול להיות כבר איש ציבור ולתקן את הכלל. אין בעיה בזה. אבל, האדם חייב להבין שאני בד בבד חייב גם לעבוד על עצמי. אין בעיה. אתה מוכשר, לך תנהל חברה, לך תרוץ בהנהגה, בפוליטיקה. אין בעיה, בזה בעיה. אתה יכול מגיל צעיר לעשות את זה. אבל תבין את סדרי, את הסדרים של העבודה. אתה מתאמץ לעזור לחברה, לכלל, תעזור. אדרבה, תעזור. אבל תבין, אתה בד בבד, קודם שאתה עוזר לחברה, קודם זה לא הכוונה בזמן, בחשיבות, בעומק הדברים. תחפש את הדרכים, אני אספר, בצבא היה לי תפקיד של פיקוד מסוים בצבא. אז זה אחריות, אז כבר מגיל 18-19 אדם כבר יכול לעסוק בעצם עם עבודה עם אנשים. אבל כל העבודה הזאת אין לה תיקון אמיתי, אין לה משמעות אמיתית. אם האדם לא מבין, אני צריך גם לעבוד על עצמי בד בבד. אין בעיה, תהיה מפקד מחלקה, מפקד פלוגה, מפקד ציירת, אין בזה בעיה. אבל תבין שאתה צריך לעבוד על עצמך.
אבל לא, אם אתה בתפקיד פיקודי, ואתה בתפקיד של השפעה, יכול להיות שדרך זה, שאתה בא במגע עם החיילים שלך, דרך זה אתה
מתפקד. אז אם כך, בוא אני אספר לך משהו. אם אדם לא יבין, לא ידע את הידיעה העמוקה, הבסיסית, באתי לתקן את עצמי, שום דבר בעולם לא יעזור. שום דבר, ולא רק זה. ואם האדם יצליח, הצלחה חיצונית בלבד, להיות מפקד בצבא, להיות מנהל, להיות ראש עיר, להיות ראש ממשלה, והוא לא יודע את הנקודה הבסיסית, לא רק שזה האינטראקציה והקשר, לא רק שלא יעזור לו, הפוך, יקלקל אותו. אז הוא יהיה יותר בעל גאווה, והוא יהיה יותר כעסן, והוא יהיה יותר מקפיד, ואם נדמה לנו שלא, אז זה פשוט, הוא מספיק חכם לעשות את זה בצורה חבויה. אין כזה דבר. אם אדם לא יודע את הידיעה הזאת, לא מבין את המקודה הזאת, אני בעל גאווה, אני כעסן, אני קנאי, ובכל מקום שרק אני אוכל העמידות האלה לבוא, לצאת, אם אני לא יודע את זה, להיזהר מזה, ולעבוד על זה ולתקן את זה, האדם רק יהיה בעל גאווה. אין כזה דבר בעולם, שאדם יתקן את הגאווה שלו, הוא לא יודע שהוא צריך לתקן את הגאווה שלו. ואם אנחנו לא רואים את זה, זה רק מכיוון שהוא מספיק חכם להסתיר את זה. צריך לדעת, כל ראש ממשלה, אם הוא לא ידע את היסודות האלה, הוא הבעל גאווה הכי גדול במדינת ישראל. אין כזה, אין דרך אחרת. אין פה דרך ביניים. הקשר עם אנשים באמת יכול מאוד לעזור, זה נכון מאוד. באמת שהקשר עם אנשים והעבודה עם אנשים יכולה מאוד לעזור. בתנאי אחד, שאנחנו יודעים שצריך לעשות את העבודה הזאת. לכן אחד היסודות הגדולים ביותר, ועד רבה, אנחנו יכולים לראות, השבוע נפגשתי עם מישהו מהמשפחה, והוא התלונן לפניי, הוא אומר, תראה, לאן הגענו? הכוונה, החברה שלנו, המדינה, ההתנהגות, לאן הגענו? אמרתי לו בשיחה, זה לא רק שזה לא מפליא לאן הגענו, אלא זה הכרח המציאות ומחויב המציאות שנגיע למצב הזה. כשאין תורה, אין חינוך של תורה, הסתכלות של תורה בעם ישראל, עם ישראל זה העם הכי מסוכן בעולם. כשהם עולים מעל כוכבי שמיים. כשהם יורדים למקומות הכי קשים. הגמרא אומרת, הגמרא, זה לשון של הגמרא, ישראל עזים שבאומות. ואם לא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו תורה, אומרת הגמרא, כל 50 שנה אנחנו מחריבים את כל העולם כולו. אנחנו אנשים הכי מסוכנים, יהודי זה הדבר הכי מסוכן בעולם. מדוע? כי העוצמות של הנפש, של האדם היהודי, האדם היהודי יש לו עוצמות כאלה גדולות בנפש, זה, יש תורה בלכותי מוהר"ן, שרבי נחמן מסביר את הנקודה הזאת, האדם הוא עוצמתי מאוד, האדם היהודי הוא עוצמתי מאוד בנפש. כשאנחנו יורדים, אז כל הגויים כולם, הם אפילו אין להם זכות להיות תלמידים שלנו בלקלקל. הם צריכים לעבוד, לזכות לעשות קורסים, איך מקלקלים. היום בעולם זה ידוע, משתדלים לא להרח ישראלים. באים ישראלים לבית ולא, זה סיפר לי איזה ידיד שלי, אמר לי שעשה איזה טיול באירופה. הוא אמר לי, אתה יודע כמה קשה להשיג מלון באירופה לישראלי? אמרתי לו, מה הבעיה? אומר, הישראלים מגיעים לבלון, אומר, יש מבצע כזה, מי מפרק את הבלון יותר? אומר, מגבות, בצעיב, זה ודאי שלוקחים. אומר, בשנים האחרונות אפילו את הברזים של הבלון לפרקים. לא רוצים לראות את הישראלים. מדוע? כי יהודי זה עניין אחר לגמרי. יהודי זה כוחות נפש עצומים. אם אנחנו זוכים לעלות, אנחנו עולים הכי גבוה. ואם אנחנו יורדים, אז החז"ל אומרים, אנחנו יורדים למקומות הכי נמוכים. וכל זה, כל זה זה להבין את המקום הזה, ולהבין את היסוד הזה, שאנחנו באנו לעולם לתקן. ובתוך זה גם צריך לדעת, אדם יזהה בעצמו, שבגלל שאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, הוא מתחיל לגלות בעצמו כל מיני דברים. אנחנו בעזרת השם נדבר איך זוכים לדעת את הדברים האלה. אבל כשאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, האדם מתחיל לגלות בעצמו דברים לא פשוטים. פתאום אדם יכול לגלות כמה שהוא קנאי, כמה שהוא כעסן, כמה שהוא בעל גאווה. ואז יש מצב שאפילו אדם יכול ליפול לעצבות מזה שהוא פתאום אומר, לא ידעתי שאני כזה, לא תיארתי לעצמי שאני כזה. אז זה פעם שמעתי מאחד מהצדיקים, אדמו"ר מפוריסוב, שהוא אמר, הוא באמת, כל אדם צריך לדעת, גם אם תגלה שאתה הכי גרוע בעולם, יש לך את המידות הכי הכי מושחתות בעולם, אתה בעל תאוות הכי גדולות בעולם, הוא אמר, האדם צריך לדעת, הוא לא אשם בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם אם הוא הכעסן הכי גדול בעולם, אם הוא בעל גאווה הכי גדול בעולם, יש לו את התאוות הכי גדולות בעולם, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם. ולמה הוא לא מקפיד? כי האדם באמת לא אשם במשהו. ההפוך, אתם יודעים באמת מי אשם איפה שאנחנו נמצאים? אין עוד מלבדו. ככה הוא עשה אותנו. עם המתנות האלה הוא שלח אותנו לעולם. אם כך, על מה כן הקדוש ברוך הוא מקפיד? הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שאדם לא עובד על עצמו. שאדם לא מתעורר להתבונן, לא מתעורר להתבונן. מה אני צריך לתקן, זה מעורר את ההקפדה ואת הדין. אבל ברגע שאדם משתדל לחפש דרכים, עצות, איך אני באמת זוכה לתקן את עצמי, אז הוא אמר, האדמו"ר מפוריסוב, אז הוא אמר שאין שום הקפדה לאדם, ואפילו שיהיה הכי גרוע בעולם. אפילו באמת האדם הכי גרוע בעולם. והוא, מדוע? כי אדרבה. אז הוא אמר, וזה כתוב בכתבי רבנו ארי, אם אדם רואה שיש לו מידות מאוד מאוד קשות לתיקון, ויש לו תאוות מאוד קשות לתיקון, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא סומך עליו, ונתן לו עבודה קשה. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעבודה קשה, הוא סומך עליך. כנראה שיש לך את הכוחות לתקן בזה. וזה אתה מבין. אתה מבין שהוא בא לעולם לתקן את עצמו. הוא בא לתקן את המידות שלו. לכן הוא היה אדם פשוט. זה הסוד של הפשטות. הסוד של הפשוט זה שאדם יודע שקודם כל באתי פה לתקן, והפשוט זה הדבר הכי גבוה. רבי נתן כותב שאשרי אדם שזוכה להיות יהודי פשוט. אין דבר יותר גדול מלהיות, לזכות להיות אדם פשוט. מה זה פשוט? פשוט, המילה פשוט זה, השורש שלה זה מילה להפשטה. להפשיט את כל השקר של העולם הזה בדעת שלנו ולזכות לדעת האמיתית, לזכות לקבל עיניים אמיתיות, זה נקרא אדם פשוט. אדם פשוט זה הכי גבוה. זה מה שאמר בתחילת הסיפור, שהיה לו שכל פשוט. שכל פשוט זה שכל מופשט. לראות, לגלות את האמת של המציאות של החיים שלנו, זה על ידי שאדם זוכה לדעת את הנקודה הזאת, שבאנו לתקן. ואז, כשאנחנו יודעים את היסוד הזה, שכל מה שקורה לנו, וכולל כל הדברים שקודם אמרנו, שלפעמים קוראים לנו דברים לא נעימים, ובדור שלנו קוראים הרבה דברים לא נעימים, הרבה מאוד דברים לא נעימים, שאנחנו מבינים שזה דרכים וסיבות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כדי שאנחנו נזכה לתקן את זה. אם למשל, לדוגמה, האדם יש לו חבר, יש לו בעל הבית, זה יכול להיות בעל הבית, זה יכול להיות האישה שלו, הבעל, יכול להיות כל מיני. פתאום אנשים מבזים אותנו. יש מצבים שפתאום האדם זוכה לקבל ביזיונות. האדם זוכה לקבל ביזיונות. כשאדם מקבל ביזיונות, זה אחד הדברים הכי קשים. אחד הכי קשים לספוג את זה בתוכנו שמבזים אותנו. אם אדם יודע שכל מה שמבזים אותנו זה לטובתנו, ועד רבה, הקדוש ברוך הוא שולח סיבות שנזכה לתקן את עצמנו על ידי הביזיונות, בשבוע הבא בעזרת השם, לינד אני קצת נדבר, למה הביזיונות מאוד מאוד מועילים לאדם לתקן את עצמו, כשאנחנו יודעים את הדבר הזה ומקבלים את זה כדרך תיקון, כדרך תיקון, האדם זוכה להגיע למקום מאוד מאוד גבוה, על ידי הדבר הזה. אז בראש השנה האחרון ניגש אליי מישהו באומן, הוא אמר לי, אשרי אדם שזוכה שיקללו אותו. אז זה קצת ככה, זה חידוש, לא שמעתי את כזה דבר תורה. אשרי אדם שזוכה שיקללו אותו. אמרתי לו, מה הזכות שהוא זכה? אז אמר לי, תראה. אמר לי, מדרש. אמר לי, דוד המלך כל ימי חייו ידע ורצה לזכות להגיע למקום האמיתי שלו. המקום האמיתי של דוד המלך זה היה לתקן את מלכות עם ישראל. לכן אנחנו קוראים למשיח, משיח בן דוד. כי הוא יבוא מכוחו של דוד המלך. אז הוא אמר, כל ימי חייו הוא רצה להגיע למדרגה הזאת, ולא זכה. מתי הוא זכה כן להגיע? כתוב שבשעה שהוא ברח מאבשלום, שהיה מרד אבשלום, אז יצא אחד מהחכמים שהיה באותו הדור, קראו לו שימי בן גרה, וקילל את דוד המלך כללה נמרצת. באמת, בשעה ששימי בן גרה קילל לדוד, כללה נמרצת, הוא התחייב מיתה, כי זה נקרא מורד במלכות. לא, אסור לקלל מלך. אז היה עם דוד המלך גיבור מאוד גדול, קראו לו אבישי בן סוריה, ואבישי בן סוריה אמר לדוד המלך, המלך, רק תגיד לי, רק תגיד כן, ואני מזכה את שימי בן גרה בתיקון הנצחי שלו. אני מעביר אותו לעולם שכולו טוב. ובאמת לפי הדין, שימי בן גרה חייב מיתה.
למה הוא שאל?
לא, אסור ל... שאלה נכונה מבחינת ההלכה. אסור לאבישי בן סוריה לדון יחידי. אם היו איתו, או היה בית דין איתו, אז לבית דין היה מותר לדון. אבל רק למלך מותר לדון, מלך דן יחידי, חז"ל אומרים. לכן, דוד המלך הוא המלך, לכן הוא ביקש ממנו רשות. אמר לו, לך מותר, לי אסור לדון אותו יחידי, לך מותר. אז תדון, תגיד לי, שדנת אותו למיטה, ואני מזכה אותו בתיקון הנצחי שלו עכשיו, את שימי בן גרה. מה אמר לו דוד המלך? השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה הסתכל דוד המלך בחוכמה העליונה. מה נקרא חוכמה העליונה? שדוד המלך אמר, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי לחפר על כל מה שאני צריך לחפר, לבוא באמת לתיקון האמיתי שלי, הוא זיכה אותי עכשיו בשימי בן גרה. השם אמר לו כלל. זה לא הוא, זה מת השם יצא. אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה יצא בת קול ואמר לדוד המלך, אתה זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. זה תיקון המלכות, זה תיקון המשיח, זה נקרא רגל רביעית של המרכבה. הוא אמר לו, עכשיו זכית להיות. אז אותו יהודי אמר לי, באומן, אמר לי, תראה, דוד המלך למד תורה, התבודד, נלחם מלחמות של עם ישראל, הניג את עם ישראל, עשה הרבה מסירות נפש, לא זכה להיות משיח. מתי הוא זכה להיות משיח? שקיללו אותו. אז אמר, אז אשרי אדם שמקללו אותו. עכשיו, כל מי שרוצה להיות משיח, אז כל פעם שמקללים אותו שישתוק, אז יכול להיות שהוא יהיה משיח. זה דרך. כל זה ההבנה העמוקה, שבאנו לתקן, וברגע שאדם יודע את זה, אז הוא מבין שבעצם מה שקורה לו, הדברים שעוברים עליו, זה כדי לעזור לו להגיע לתיקון שלו. ובפרט, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, ובפרט שאדם זוכה לקבל ביזיונות. שאדם זוכה שמבזים אותו, כל שכן אם הוא זוכה שמקללים אותו, אז והוא זוכה לשתוק ולקבל את זה באמונה, אז אדרבה, על ידי זה אדם זוכה לעלות. עלות. אז זה השלוש נקודות היסודיות שנקראים דרכי הטעם. אז הדבר הראשון אמרנו זה התפילה, הדיבור עם השם. הדבר השני זה לדעת, לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. והנקודה השלישית זה אדם שאנחנו מבינים. באנו בעולם הזה לתקן, וכל המאורעות, כל מה שעובר עלינו, זה לטובתנו. זה לטובתנו הנצחית, וכדי שנזכה להגיע לתיקון, ככל שאנחנו זוכים יותר להפנים את השלוש דברים האלה, ולחיות את זה, האדם זוכה להיות הטעם. והטעם, בהמשך, אנחנו נראה את זה, הטעם מגיע למקום הכי גבוה. התמימות זה ההצלחה האמיתית בחיים. כל מה שאדם צריך לזכות להגיע בחיים, הוא יזכה להגיע בכוח הטעם. החכם זה גם, זה דרך טובה החכם. כשאדם זוכה ללמוד ולהבין דברים, זה דבר גדול. אבל זה דבר גדול רק אם אדם משתף את דרך הטעם. משתף את דרך החכם יחד עם דרך הטעם. אבל אם אדם הולך רק בדרך החכם, בלי העצות של הטעם, אז בהמשך הסיפור, אז הוא אומר, רבנו אומר, שהחכם נפל את כל הנפילות. מדוע? כי כשאדם זוכה להיות חכם, אבל אין לו טעם, אין לו את דרכי התמימות, בסופו של דבר, לאן מגיע החכם? החכם מגיע למקום של הגאווה, של הכבוד. כל החיים שלו הופכים להיות בעצם סיפור של כמה כסף הרווחתי, כמה תאוות זכיתי, ובעיקר ובעיקר, הכי הכי חשוב, כמה מכבדים אותי. זה, הכל זה התיאטרון. האדם הופך להיות שחקן. שחקן תיאטרון שהוא משחק משחק, איזה משחק אני צריך לזכות כדי שיכבדו אותי, שידברו עליי וכן הלאה. טוב ששאלת את השאלה הזאת. מה שרבנו אומר, שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, אז הוא באמת נכון שמונח פה גם שאדם צריך גם ללמוד ולהתבונן, כי יש תורה אחרת שרבנו מדבר על החשיבות של הגבורה. אדם צריך להתמודד בחיים, ויש בזה חשיבות מאוד גדולה. לכן דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הכוונה שאנחנו תמיד צריכים ללמוד את התמונה מכמה מקומות. אז יש מצבים בחיים באמת ששם אנחנו צריכים לקיים ישמע בזיונו וידום וישתוק. אבל לפעמים באמת אנחנו צריכים ללכת בדרך אחרת. ללכת בדרך של הגבורה. ואדם צריך לאט לאט עם הזמן, אדם יודע איפה אני צריך לשתוק, איפה אני צריך להילחם. זה באמת בירור בדעת של האדם. בדרך כלל אנחנו נגיד, בדרך כלל בבית תדע לשתוק. זה ההתחלה של הישמע בזיונו ידום וישתוק. כמה שלום בית היינו זוכים אם היינו זוכים לדעת את הנקודה הזאת. זה אפשר לראות את זה. כמעט כל מה שקורה היום בעולם, העולמות מתהפכים, מדינות הורגים אחד את השני, כל זה מתחיל מאיזה משפט אחד שמישהו לא יכל לשתוק. אם מישהו היה שותק על משפט אחד, היום סיפר לי, ידיד טוב שלי, ברוך השם, יש לו חברה מאוד מאוד גדולה, מאוד מצליחה. היה לי בחברה, סיפור אמיתי, היום הוא סיפר לי זה. אומר לי, היה לי בחברה שני עובדים. הוא אמר לי דבר, אני לא מבין את המספרים האלה, אני לא מכיר את המספרים האלה. זה פעם ראשונה שאני שמעתי. הוא אומר, שתי עובדים שהיו מרוויחים כל חודש בין 100,000 ל-200,000 שקל. כל חודש. זה היה המשכורת שלהם. הוא אומר, יום אחד משהו לא נראה לכבוד שלהם. הוא אומר משהו שהערך שלו זה 400 שקל בחודש, שהחברה לא, החליטה לא להעניק לו, להם, לשתי העובדים האלה. הם נפגעו, הם לא, אדם שמרוויח יותר מ-100,000 שקל בחודש, יודע ש-400 שקל בחודש זה לא משמעותי בשבילו. אבל הכבוד שלהם נפגע, למה החברה לא נתנה לנו את הדבר הזה, את הנקודה הזאת. שטות גמורה, הוא גם סיפר לי, משהו שטותי ביותר. הם עזבו את העבודה שלהם בגלל הפגיעה בכבוד שלהם. הוא אומר לי, תראה, הם היו באמת עובדים מאוד מצטיינים, וזה מה שהם עושים שם, באמת עובדים מאוד טובים. עזבו עבודה כזאת, לא בגלל הערך של 400 שקל, בגלל הפגיעה בכבוד. היום, אנשים הורגים אחד את השני, רק בגלל שהוא לא, הוא דיבר אליי יפה, אבל לא מספיק כיבד אותי בדיבור הזה. זה מישהו שבא איזה בעל תשובה, הוא היה בעולם התחתון. אז הוא עשה לי פעם הרצאות שאני אבין מה זה העולם התחתון. אז אני בכלל לא הבנתי שהעולם התחתון זה העולם העליון, זה לא העולם התחתון. שם כל הנקודה של העולם התחתון זה דרכי הכבוד. שם אפשר לראות את זה. למשל, אם שתיים נפגשים ואחד לא מסתכל אל השני, כבר לא מדברים על מילים, איך להגיד את זה, רק במבט אין מספיק אור של הערכה כלפי השני, זהו, אין לו זכות יותר לחיות לבן אדם הזה. הם הורגים אחד את השני רק בגלל איזה מבט שלא היה במקום. הוא הסתכל עליי במבט של כעס. עליי מסתכלים במבט של כעס? הוא לא יודע מי אני? בסדר, אז אני יזכה אותו להבין מי אני. אני אביא אותו לעולם שכולו טוב, רק מהמבט הזה. כל המציאות של העולם זה מידות. זה הכל לא... זה הכל... כל האנשים מחפשים... ממש רואים, דברים שלמים מתפרקים. רק בגלל דבר אחד. קיבלת ביזיון, תשתוק. תשתוק 5 דקות, תראה מה שיקרה מהדבר הזה. זה תמיד, הרבה פעמים שאנחנו באים לבעיות של שלום בית, נכון, זה קשה. אני לא, זה עבודה קשה, אבל על כל פנים להבין שזה הכיוון שלנו. אני לא אומר שאדם יכול ברגע אחד כבר, זה ודאי, זה עבודה של חיים. כל החיים צריך לעבוד על הדברים האלה. אבל קודם כל לדעת את הכיוון. כמה פעמים, כפשוטו, בתים, משפחות, נהרסו רק בגלל הנקודה הזאת שלא ידעו לשתוק 5 דקות. רק תשתוק 5 דקות, זה הכל. ותראה פתאום איך הכל מתהפך לטובה. הרבה פעמים, לפעמים הבעל בא עצבני, לפעמים האישה עצבני. עכשיו, הרבה פעמים שהבעל בא הביתה, אז או שהוא, לפעמים זהו, לפעמים הם מצפים, לא בא, באתי לבן אדם הכי קרוב אליי. עכשיו, אני כולי סיר לחץ. שב 10 דקות, רק תקשיב, רק תשתוק, תן לי לשחרר את הלחץ. לא, הבן אדם לא יכול. לפעמים, לפני כמה שבועות היינו בבעיה של שלום בית. בא אליי הבעל, בא ואומר לי, אתה יודע, אני בא הביתה, אתה יודע מה היא אומרת לי? אז א', ב', ג', ד', איזה ביזיונות, היא לא יכולה, עד כדי כך. אמר לי, תשמע, בוא אני אספר לך סיפור. אתה באת הביתה, ברוך השם, הוא לומד. באת, למדת עכשיו סוגיה ברש"י, תוספות, אחר כך עשית התבודדות, הלכת לטייל בשדה, באת בשיא יישוב הדעת הביתה. 6 בערב, באת בשיא יישוב הדעת. אתה יודע, בינתיים, בואו עכשיו יש להם איזה 5 ילדים קטנים, סדרה כזאת יורדת. זה ככה, עובדים אחד על השני, אתה רואה סדרה יורדת. אמרתי לו, תשמע. אחד זרק את הנעליים על האח שלו. אחד לקח צבעים וצבע את כל הרצפה. הוא החליט שעכשיו הרצפה צריכה להיות צבועה בצבע אחר. הקטן הפך את הלבל על השולחן ועל אחותו. קיצור, עכשיו שעתיים אשתך עכשיו משתגעת פה ב5 פעמים. את באת הביתה. היא לא יודע, היא לא מבינה הרבה. בא בעלה, הכי אהוב, הכי יקר עליה. היא כולה סיר לחץ. מה היא רוצה לך? 7-10 דקות, תשמע ביזיונות, תשחרר את הלחץ, תראה עוד 10 דקות, היא תגיד לך, אתה רוצה את המרק עם מלח או בלי מלח? היא כבר תביא לך לאכול, רק תשב קצת, תשמע ביזיונו, ידו וישתוק. אמרתי לו, רבן אומר, אם היינו יודעים את הסוד הזה, זה כל העולם היה משתנה. אבל ההתחלה של הכל זה שאנחנו מבינים את זה. שאנחנו נבין את היסוד הזה, שאנחנו באנו לעולם לתקן את עצמנו, לתקן את המידת שלנו. מפה זה מתחיל. אני לא, ודאי, אני מאוד קל לי לספר, להעביר על זה שיחה, ואם יהיה לי עכשיו יישוב הדעת, אני יכול גם לכתוב ספר, ויכול להיות ש10 דקות אחרי שאני עושה את כל השיחה הזאת, אני יכול, לא, אני לא ארביץ, כי אין לי כוח, אבל אם היה לי כוח, יכול להיות שהייתי מרביץ. עוד 10 דקות. אבל הנקודה היא שאנחנו נדע שזה הדרך, נבין את היסודות העמוקים ונרצה ונשתדל להתחיל בכלל ללכת בדרך הזאת. לתקן זה עבודת חיים. זה הרבה שנים לוקח לתקן את זה. אבל הדבר הגדול זה לדעת ללכת בדרך הזאת. וזה למעשה הנקודה של הטעם. הנקודה של הטעם זה ידע את היסוד הזה. יהי רצון שנזכה לזה.